בשנת 2004 אירחה יוון, מדינה צנועה של 10 מיליון תושבים ואוזו, את האולימפיאדה. 5 שנים בלבד לאחר מכן היא נכנסת למשבר חוב אדיר שהגיע בסיאו לאבטלה של 25%, סיוע של מאות מיליארדים מבחוץ, מחיקת חובות ורפורמות ענקיות רק בשביל לנסות לצאת מזה. כמובן שאין להפיל את הקריסה הזאת על עלות האירוח של אירוע ספורט בלבד, יוון יש רקע הרבה יותר ארוך, אבל נשאלת השאלה, האם אירוח של טורניר ספורט גדול תורם למדינה או פוגע בה?
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם אופר קליין ולאה לב.
אבל למה?
קליספרה, שלום.
הלאה,
מנוס חג'ידאקיס, מה שלומך?
את מדברת את השפה, אני רואה.
אני יוונית, זה לא, ביאסת אותי.
זה מדוברת או קלאסית?
זה מדוברת, בטח. מה אתה חושב שאני חיה? זה, חביבי, אנחנו פה ממשיכים בסדרה של גביע העולם בקטר, היום אנחנו נדבר על כלכלת מדינה מארחת, מה זה דורש ממנה? האם זה בכלל כלכלי לה? איתנו כמובן, אורן יוסיפוביץ'.
וואטסאפ.
מגיש פודקאסט הפודיום.
ותומך נלהב ביוון, הייתי פעמיים בחודשים האחרונים, כדי לנסות לעזור להם לצאת ממה שאופר סיפר.
כן, השקעת הכסף
שם?
אני טיפה עזרתי להם, אני חושב.
פיתחת את הכלכלה.
אכלתי הרבה בשבילם.
יפה, היום אנחנו מארחים את אוריאל דסקל, שלום.
אהלן, מה המצב?
עורך מדור הספורט בכלכליסט ומגיש הפודקאסט המצוין בכל יום נתון, מה שלומך?
מצוין.
יופי, קודם כל סתם שתדע בגלל שאנחנו פודקאסט כלכלי ויש פה לפעמים דיבורים על כסף, אנחנו צריכים להודיע לאנשים שזה לא ייעוץ או משהו, אז נעשה את זה רגע.
דיסקליימר.
אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ייעוץ מס המותאם אישית לכל משקיע, ואמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראים לכל פעולה הנעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט זה, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
אנחנו באנו פה לדבר בעצם על מה זה אומר לארח, לא רק מונדיאל, אלא גם אולימפיאדות
טורניר גדול.
טורניר
גדול, זה
טורניר אירוויזיון,
כאילו, לא בדמינטון.
תלוי כמה גדול הבדמינטון, אירוויזיון, לא יודע, זה
רגיש מאוד גדול.
באירוויזיונים אני לא חזק כל כך.
זה עדיין קורה, אירוויזיונים?
כן, זה טוב.
לא, אבל זה טוב, אבל זה קצת לא יודע, פעם היה...
זה היום הכי טוב בטוויטר.
זה נכון. אני זוכר שהיה קדם פעם, עכשיו זה כבר פחות קדם, פעם היה קדם, היה פעם...
הקדם האחרון שראיתי זה ההוא עם, איך קוראים לו, מלך...
זה רק ספורט.
דרך המלך? איך קראו לילד? זה הקדם האחרון שראיתי.
וואלה, אני חושב שזה...
זה לפני כאילו 200 שנה.
אני עדיין זוכר שכאן נכון, יש כאן ביתי פה, אני לא יודעתי, היה בקדם, אני די בטוח, אני חושב שהוא זכה שלישי, לא? היה שלישי, משהו כזה? יכול להיות?
שירים הקדם אחרי זה נהיים שלגר.
כי אמרנו שאנחנו לא מבינים בזה, אז אנחנו חייבים להראות
שם. זהו, להראות שכן יש קצת ידע.
היה זודיאק, אתה זוכר לשיר זודיאק? תגגלי זודיאק.
אני מת על השיר הזה.
אני צריך לתת לך משימת גוגל,
למה אתה עושה לי, מתנסה עליי ככה? כי אני רוסייה או כי אני קטנה? אני מנסה להבין, כי אני לא זה ולא זה.
ילדים, אני קורא אתכם לסדר.
תודה, תודה. אז אנחנו מדברים בעצם על טורניר ספורט גדול, עולה כסף, מה לעשות. למדנו עכשיו על קטר, אנחנו יודעים יותר על קטר, שיש להם מלא, אז הם הצליחו להקים את כל האצטדיונים והזה, והם לא, איך בית עיניי, איך אומרים, מעפפים.
הם לא עשו את זה.
כן, הם לא עושים את זה.
בלי להניד עפף.
בלי להניד עפף, תודה, זה מה שחיפשתי. אז אנחנו כן יודעים אבל שזה אירוע שהוא די יכול לפרק מדינה, לא? בוא, לא?
הוא יכול לפרק מדינה, הוא יכול גם להרים מדינה, הוא גם יכול להרים אימפריה נאצית. אם כבר אנחנו מדברים על זה.
כן, נגיע לזה, כן. אז קודם כל, על מה יוצא הכסף בכלל? על מה הם משלמים שם? מה, להקים אצטדיון? קצת מלט?
גם, אבל זה תלוי מה התשתית הספורט שלך, מה המורשת שאתה רוצה להשאיר מהטורניר. לונדון תתכונן שונה לחלוטין לאולימפיאדה מאשר אתונה. סידני תתכונן שונה לחלוטין מאשר קטר. זה תלוי מאוד מה יש לך. ותלוי מאוד גם מה אתה רוצה להשיג. רווח, הרבה פעמים, זה לא מה שמנסים להשיג באולימפיאדה כזו או אחרת.
לא אירוע כלכלי.
כן.
בטח שלא קטר, אגב, צריך להגיד, אתה בטח עם המספרים אחד על זה, אבל נגיד גרמניה עלה איזה 4 מיליארד ב-2006, נכון? האירוע להקים את הכל, ופה זה 220.
הייתה אינפלציה בדרך.
המספרים הרבה פעמים הם בין שקר לבין שום דבר וכלום.
טיפה יותר, אפשר להגיד, עלה טיפה יותר לקטר לעשות את כל זה, פלוס זה דמיוני, כאילו אם את המספרים האלה של 4-5, בואו סתם נגזים, 10, כי אם טעו, דיברנו על זה לפני, ואולי עוד מעט תרחיב גם בהקלטה עצמה, על מה שזה עושה ועל כמה זה לוקח להחזיר, פה למעשה ברור שזה כסף שאתה לא יכול להחזיר. ככסף.
נכון, בדיוק, זה השאלה... הכסף, מה הוא?
כן,
כאילו, למה בכלל...
אתה קונה פה תדמית, אתה קונה פה
שיווק. בדיוק, יש פה הרבה דברים אחרים. למשל, אם אנחנו מסתכלים על אתונה, אוקיי? אז אתונה, קודם כל, כאוס זה מילה ביוונית. אז מן הסתם, זה היה יוצר בלגן במדינה כמו יוון. אבל הם יכולים להסתכל ולהגיד, בוא נה, בזכות האולימפיאדה, הקמנו את התחתית שיש לנו, וזה עוזר לנו לקדם את הכלכלה לטווח הארוך. אוקיי? אז זה כאילו אחד מהדברים שלא מחשבים ברווח, כן, ב-return of investment.
זה מאלץ אותם בעצם לפתח את התשתיות שככה או ככה הם היו צריכים לעשות עם כספי המיסים, לא?
נכון, במדינות יחסית מתוקנות, למרות שיוון זה כזה יחסית מתוקן.
זהו.
אבל למשל ברצלונה, הרווח פרופר הוא 10 מיליון דולר או יורו, משהו לא גדול, כן, לא גדול. אבל כשמסתכלים על מה קרה לספורט הספרדי, ומה קרה לספרד כמדינה שמקבלת תיירות, ספרד שיוצאת משלטון דיקטטורי של פרנקו, 1992, זה לא הרבה שנים אחרי פרנקו, הם בעצם הפכו את הספורט שלהם לספורט הכי טוב בעולם, כאילו גם רפאל נדאל, גם...
לעשור, כן.
כן, זה...
כן, ספרד וכדורגל...
יש להם הכל, יש להם הכל, כאילו...
עדיין, אגב, ועכשיו זה עוד גל נראה ש... כן, הם טובים. יש
סבבה, כן, יש סבבה
איתם. הם טובים בזה. לעומת זאת, קטר, אגב, שבוא נגיד ששם גם לא אמרנו...
שאגב, הם מביאים את הידע מספרד, בכדורגל שלהם.
המאמן ספרדי והאקדמיה וכל זה, עכשיו אנחנו מדברים על זה כל הזמן, הם עכשיו במחנה אימון של איזה 7-8 חודשים, הם עדיין שם. אז פה באמת, יש פה גם דיברנו על כסף, לא יחזור כסף כזו, אבל גם באמת, איזה מין שיפור בספורט יכול להיות שם בעקבות הדבר הזה, שדוגרי הנהלים שם, הנורמות, החוקים, די שערו כמה שהם נסיבות מתקדמים,
זה בדיוק פרימיטיבים השאלה. עדיין. זה בדיוק השאלה, כי למשל, לונדון, 2006, אחת מהסיבות לפריחה של הכדורגלן האנגלי, זה המגרשים שהתקינו לקראת האולימפיאדה ב-2012. התקינו מלא מגרשים, נקראים כלובי כדורגל, ושם שיחקו בשכונות. זה הרבה מאוד כסף ציבורי שנכנס על מגרשים שאפשרו את צמיחתם של שחקנים שמרוויחים הרבה מאוד כסף וגם יחזרו לקהילה. אז השאלה, איך אתה רואה את זה? קטר לא אכפת לה מרווח, ואני בספק שאכפת לה שהכדורגלן הגדול הבא יהיה...
קטרי.
זה לא מעניין אותה, גם הסיכוי שזה יקרה הוא מאוד קטן.
הוא לקנות אותו.
כן, בדיוק, הם קונים אותו, הם יביאו איזה ברזילה. זה מה שהם עושים וזה מה שהם יעשו. אבל מה הם מרוויחים? ועכשיו אנחנו צריכים להסתכל על פרספקטיבה הרבה יותר, כאילו ללכת אחורה ולראות איך קטר השתלטה על עולם הכדורגל. אוקיי? אנחנו מדברים על קטר, כאילו אנחנו מדברים על ההקשר של קטר הרבה יותר על כדורגל, מאשר על התמיכה שלהם בפוטין, והתמיכה שלהם באיראן.
ובחמאס.
ובמה שהם עושים לקהילת הלהט"בים בקטר.
לעובדים הזרים.
לעובדים הזרים, שלפי הערכות שמרניות, שמבוססות על גופות שהגיעו מקטר לבנגלדש, הודו ופקיסטן ונפאל, יותר מ-6,500 הרוגים, בעשור שהם התכוננו למונדיאל המשוקץ הזה. דרך אגב, מונדיאל שהושג מעל לכל ספק בזכות השוחד אולי הכי גדול אי פעם. עכשיו אני יכול לספר משהו, אני הייתי בבייג'ינג 2008, אולימפיאדה, הכנות לאולימפיאדה וזה, ודיברתי שם עם חבר ועד אולימפי, קטרי הגיע והפריע לנו, דיבר איתנו גם כן, והלך. ואז אמרתי לו, הם רוצים אולימפיאדה. הוא אומר, בטוח שהם רוצים אולימפיאדה, אבל אם תגיע לשם אולימפיאדה, תדע שזה מושחת מאוד.
כן. ואתה היית בסין, כן?
והייתי בסין, כן, שסין זה לא...
גם, בדדב. לא שאנחנו לא מפחדים מהם, אבל אנחנו כן.
המחשב שלי סיני, אני לא אומר שום דבר על סין.
בגדול כן, ואולי זה גם נאמר, אבל צריך להאמר גם בפרק הזה, אנשים נעצרו, וזה לא עכשיו, ברור שאנחנו תמיד משתמשים בלכאורות, כי אתה כבר לא יודע איפה, אבל פה נעצרו אנשים, ופה פורסם דיילי מייל לדעתי התחקיר או משהו כזה פורסם על שמות, זאת אומרת שאנשים רמי דרג שקיבלו כספים כדי להשפיע על איזה הצבעה מסוימת.
כל מי שהצביע לקטר ולרוסיה, דרך אגב, זה היה באותו זמן, כן. בגלל שהסקנים של פיפה...
שתי החלטות נהדרות פשוט. כן.
פיפה הזדקנו, החבר'ה של הוועד כן. המנהל של פיפה הזדקן, כן. והם אמרו, טוב, אנחנו חייבים להרוויח כסף אחרון. משוחד.
פוש אחרון.
אז הם מכרו עשור קדימה את... ב-2010 מכרו את 2018 ואת 2022. והם מכרו את זה, וזה שוחד, וכולם, כולם, 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 נכנסו לכלא, הושעו...
וזה עניין. הכי גם לפה להשתין מהמקפצה, למה? כי זה באמת, כמו שאמרנו, זה המונדיאל שהכי לא הגיוני. זאת אומרת, רוסיה, ששוב, זה לא, לא לעניין, כן? מה שקרה שם, לא, אגב, סין, אתה יכול להגיד, זה מדינות ספורט, יש שם תשתיות, כן. יש להם הישגים עוד לפני, הם מהענף, כמו שאומרים. קטר זה כאילו, באמת, זה כאילו, אם זה היה במאדים, מונדיאל 2022.
זה יותר הגיוני.
לא היית אומר שזה פחות הגיוני. אתה לא היית אומר, מה קשור?
אילון מסק היה בעד.
אף פעם לא הייתה להם נבחרת במונדיאל למאדים. אי אפשר לשחק בקיץ במאדים. הכל אתה יכול להגיד על קטר. למעשה כאילו...
עולה מלא כסף כדי להגיע לשם.
למעשה אני משיק כאן את קמפיין מאדים.
מונדיאל 2052.
52. וזה אגב התקבל בהבנה.
אבל הקטרים משיגים את זה, והם משתלטים על הכדורגל העולמי. והם משתלטים, היום ה-ECA, שזה ארגון המועדונים הגדול, בידי קטר, אוקיי? הכסף שוופא מקבלת מזכויות שידור מבין.
B-I-N. חזקים מאוד.
כן, שזה קטרים. הם רשת הספורט של אלג'זירה.
אלג'זירה של הספורט.
אוקיי.
עכשיו, הקטרים, קטר איירווייז, זה אחת מהספונסרות הכי גדולות של פיפה, וויפה וכל מיני דברים כאלה.
כמות הצינורות דרכם אפשר להעביר את הליכורות. השוחד... אתה לא יודע מאיפה להעביר אותו, כאילו.
וזה בכלל לא הכסף שהוא שוחד.
כן.
כאילו, השוחד היה ברמה באמת היסטורית, שהחבר הוועד המנהל התאילנדי, הוא הכניס איזשהו הסכם, בהסכם שוחד שלו, הוא הכניס איזשהו הסכם, שיהיה הסכם מאוד גדול בין הרכבות התאילנדיות לרכבות הקטריות, או משהו כזה, משהו איזה שטות כזאת.
וצריך גם להזכיר שוב, שיש גם, יש שוחד, כמו נגיד, שהנה, בסאנדיי טיימס, פורסם על יותר $5 מיליון שהעביר מוחמד בן חמם, נציג הוועדה המארגנת הקטרית, לסגן נשיא פיפה, כן, זה, פיפה זה כדורגל. לסגן נשיא פיפה לשעבר, בתמורה לתמיכה בדצמבר 2010, כסף וזה, ויש כמה מקרים כאלה, וורנר וכל הדברים האלה, יש כאלה, דברים כאלה, אבל יש גם את ה... אוקיי, אני אצביע לך, אתה תצביע לי, שזה גם שוחד, זה פשוט לא דבר כזה, זאת אומרת, קבלת הטורניר הזה, בוא נגיד, היא קשרה היא לא.
בדיוק. עכשיו, פריס סן ז'רמן, למה, יש את השאלה, למה... למה קטר רוצה את פריס סן ז'רמן? למה? למה לה?
אני...
למה בכלל מישהו רוצה להחזיק קבוצת
כדורגל? רציתי לומר שקטר, אגב, מבחינתי, הם תמיד היו התומכים של החמאס, האלה שמעבירים כסף לזה. אז כשראיתי פתאום את מסי, עוד כשהוא שיחק בברצלונה עם חולצה של קטר איירווייז, הסתכלתי ואמרתי, הוא מהמחבלים עכשיו, עכשיו מסי הוא מחבל גם.
הנה
הוא
היה בארץ עכשיו.
אבל אפשר לשאול שאלה אפילו יותר גדולה, למה בכלל בן אדם רוצה להחזיק קבוצת כדורגל? כי אתה רואה, אתה גם קונה קבוצת כדורגל, גם משקיע המון כסף, ובסוף מקללים את אימא שלך.
זה שאלה מצוינת, השאלה היא בתשובה, כאילו, מה אתה מקבל מזה? כל אחד מקבל מה שהוא רוצה. או יש כאלה שגונבים כסף, והם סבבה עם זה, יש כאלה שבאים בשביל להלבין הון, יש כאלה שבאמת אוהדים את הקבוצה, ורוצים אותה...
ויש כאלה שרוצים, תאונת התדמיתי,
ויש כאלה שעושים
הון תדמיתי. השאלה מה קטר רוצה.
יעקב שחר.
בדיוק.
יעקב שחר, אם בלי מכבי חיפה, הוא יעקב שחר, איש עסקים, יש לו את הזה,
אנחנו לא מכירים אותו ולא מדברים עליו.
אוקיי? כמה זה שווה? כמה זה שווה? שכל ילד בן 10 יודע מי זה יעקב שחר. והוא יודע שהוא עושה מהקבוצה שלו טופ פיקס, פיקס הכל.
לקח קבוצה, בוא נגיד עירונית, עשה אותה אירופאית. אני בטוח שהוא בא אגב לפגישת עסקים, אז עצם זה שהוא הבוס של מכבי חיפה, כמעט 30 שנה מכירים אותו, והאליפויות וזה, עוזר לו גם בפגישות עסקים.
בטוח.
אגב, זה טוב. אלה המקרים הטובים. מתי שבעלים, בטח בכדורגל הישראלי, ועשינו פרק על זה, אם אתה זוכר, שדיברנו קצת, אביב, חוגג, אנשים כאלה, בוא נגיד, בעלים טיפה פחות טובים מיעקב שחר, בלי לכאורה, אז אתה, יש אינטרסים שאתה מפחד מהם כשהם אצל בעלים, אבל יש גם, זה אינטרס טוב לדעתי. נכון, ואז אנשים נשאלת שרוצים שידברו עליהם טוב ותן טובה, כי אז הם גם צריכים לעשות בעלות טובה. אבל...
ואז נשאלת השאלה, מה קטר רוצה?
בדיוק. אז זהו, קטר... זה די מדהים, זה די מדהים. דברים גדולים מאוד קורים בפריס סן-ז'רמן, כשקורים דברים דרמטיים מאוד בקטר. היה למשל את החרם הגדול של איחוד האמירויות וערב הסעודית על קטר, כמה ימים אחרי קטר קונה, קטר, פריס סן-ז'רמן קונה את ניימר ב-222 מיליון יורו. אוקיי? יוצא דוח על אמנסטי שמראה קטל בקטר, בהכנות למונדיאל, אופה, פתאום קיליאן אמבפה, יש איזה בעיות עם החוזה שלו. זה ספין מופלא, כי כולם ידברו על מה קורה עם מסי ואמבפה, ומעט ידברו על מה קורה עם איראן וקטר. זה אחד מהדברים שהם עושים, ואפשר גם, שוב, אני לא ממציא שום דבר, אפשר לראות דברים שקורים בקטר, ודברים שקורים בקטר סן-ז'רמן. איך הם מתקשרים זה עם זה? וזאת, קודם כל, זה ספורטס וושינג, ואני קצת אסביר מה זה ספורטס וושינג. ספורטס וושינג זה בעצם, אני משתמש בספורט, מנצל את הספורט כדי לצחצח את התדמית שלי.
כמו גרין וושינג.
בדיוק, בדיוק. זה ספורטס וושינג, אני משתמש בזה. עכשיו, סעודיה עושה את זה בניוקאסל. אוקיי, סעודיה וקטר זה קרבות על... סעודיה הגיעה וקנתה את
ניוקאסל. ניוקאסל נגד פריס סן ז'רמן בגמר הצ'מפיונס ליג של 2026.
לצערנו, כן.
יהיה מעניין מאוד.
כן, לצערנו. לצערנו זה יקרה. כי הם מגיעים עם, אוקיי, כמה קטר שווה, 600 טריליון דולר, הם מגיעים לכדורגל, ששם יש איזה מיליארדר עלוב, שיש לו קצת כסף כדי להשקיע בקבוצת הספורט שלו.
וזה ענף פרוץ, שאין תקרת שכר בו, ואין זה, אז אתה לא יכול באמת,
אז אתה יכול להשתלט, אז אתה יכול להשתלט, כי פריס סן-ז'רמן, לפני קטר, הייתה קבוצה בצרפת, נחמד, אולימפיק ליון הייתה הרבה יותר טובה.
הייתה מפסידה לקבוצות ישראליות כל הזמן.
בדיוק, נכון.
זה באמת נכון.
אולי בגלל זה לקחו לאוליגרחים הרוסים את הקבוצות.
זה נכון, רומן אברמוביץ', אחת מהסיבות שהוא קנה את צ'לסי, זה כדי שתהיה לו הגנה מול פוטין. כי הוא ראה מה קרה לשותפים שלו, והוא אמר, מה יש לי שאין לשותפים? אוי, רגע, אולי נקנה את צ'לסי.
גיא דמק.
גיא דמק, נכון? הוא בכלל נזקן. כן, אחינו.
אגב, זה מקרה של שני דברים, כן? יש את הטענה הזאת שהוא רצה להתגונן ממשפט דברים כאלה, אבל גם הוא רצה את ראשות עיריית ירושלים, למשל. וברגע שהוא הפסיד את הבחירות, הוא עזב את הקבוצה. הוא
הפסיק לעניין אותו.
כן, הוא אפילו לא...
ברלוסקוני ידוע כ...
מילן וראש ממשלת איטליה.
כן, סילביו ברלוסקוני רכש את מילן, היה לו הרבה מאוד כסף.
כן. גם איש נקי מאוד.
איש נקי מאוד, בונגה בונגה, הכל טוב.
נראה לא כמו מהסופרנוס בכלל. לא פשוט. הוא בינו לבין דמות
מקרי בהחלט.
אגב, המחירה של מילן, זה אחד מהדברים הכי מסריחים שאי פעם היו בכדורגל העולמי, וזה פשוט מדהים, אבל אפשר...
מדהים, אגב, שאיטלקים שמריחים הכי טוב, אגב, בדקתי את זה, איטלקים, איטלקיות, עכשיו הייתי בטורינו, זה נכון? לא, הם הכי הרבה, יש להם עסקאות מסריחות, כמו שדסת אמר עכשיו.
אז הוא רוכש את מילן.
הכללה יפה, אתם אהבתם,
והוא מנצל את הכדורגל ומנצל את מילן, מעלה את מילן לרמות על, דרך אגב, כשהוא הבעלים של חברת התקשורת שמשלמת כסף לכדורגל האיטלקי.
יצא ככה.
כן.
הוא משלם לעצמו.
הוא בעצם הרוכש האסטרטגי הראשון. הוא לא רכש את מילן בשביל הרווח, למרות שאחר כך הוא הרוויח איזה משהו מסריח. הוא רכש את מילן בשביל שהוא יהיה סילביו ברלסקוני, הבעלים של מילן. ומאז המון מיליארדרים נכנסים לספורט בשביל להשיג, לא רווח, לא כסף, מעמד או משהו אפל יותר.
שלושת הקפים.
כן,
כן. זה עובד פה.
ואצל קטר, זה הספורטס וושינג אולי הכי דרמטי מאז 1936, שזה ברלין ו...
זה קצת מזכיר את הסיפור של כל הקונגלומרטים האלה, שפתאום אומרים, טוב, יאללה, עכשיו אני, כאילו, עשיתי אוכל, אני קונה ערוץ תקשורת, כדי שאני אוכל לשלוט בנרטיב שאף אחד לא ידע שאני מרעיל בינתיים את האוכל. זאת אומרת, זה מין כזה, הם לוקחים, משתמשים בדבר. אני חושב
שהקטרים למדו בבתי ספר לעסקים, ובבתי ספר לעסקים הכי טובים בעולם.
שלנו, היהודים. לא, סתם.
לא, הרווארד וייל ושיקגו והכל.
הדיסוננס פה באמת זה שנראה שמאוד מנסים להתכנס, כאילו, אתה יודע, למערב, וזה להיות ככה מצד שני. הנורמות וכל הדברים האלה מאוד פרימיטיב. אז איפה פה, אתה אומר, נגיד, הם קונים, הם עושים את המונדיאל הזה גם הרבה על שיווק עצמי ועל דברים כאלה ולהראות לעולם, אבל סקרן אותי לראות האם זה בכלל יעבוד, כי ברוב, בהרבה מקרים, אני, ושוב, זה כן מניסיון, ברזיל, רוסיה, אתה הולך, יש את הטורניר, הכל נראה מדהים, ואתה יוצא, והמדינה די נשארה איפה שהייתה, לפחות מבחינת תדמית עולמית, אני מדבר.
ואחרי זה הם גם נשארים עם החובות.
כן, מסקרן אותי פה, אם הם הצליחו, אם זה יצליח להשפיע לטובתם על משהו.
אוקיי, רוסיה משתמשת בסוצ'י ובמונדיאל, כדי לקדם את האינטרסים האפלים של ולדימיר פוטין, שאחד מהם הוא לכבוש את אוקראינה. אוקיי? אז הוא משתמש הכרה שהעולם המערבי נותן לו, בעובדה שאנשים מגיעים ואומרים, אה, בוא נה, רוסיה לא כזאת גרוע, כאילו, שתינו שם בירה ברחוב, היה נחמד.
כי הייתם רק במוסקבה, עשו לרוסטוב, אותי שמו לרוסטוב יומיים, שם פחות סבבה.
אגב, המונדיאל בקטר, זה בעצם מונדיאל בדוחה.
כן.
זה כאילו פעם ראשונה שזה קורה.
ובעיר שבנו.
כן, ואחד מהשיווק שלהם אומרים, אה, נו, מצוין, זה מונדיאל, אז תגיע למשחק א', ואז תגיע למשחק ב', וזה מצוין, ככה המונדיאלים צריכים לראות. אבל זה כמובן שקר, כן? זה הכל, ב-2010, כמה חודשים לפני ההחלטה, אני פוגש את הקטרים, לשיחה על המונדיאל שיהיה להם. והם אומרים, המונדיאל שלנו יהיה אבל ככה, באנגלית מאוד טובה, מן הסתם, והם אומרים, יהיה לנו מונדיאל, ואני אומר, תקשיבו, אי אפשר לשחק בקיץ. הוא אומר, אין בעיה. יהיה אצטדיונים עם מזגנים.
שנפסו אגב, אבל בחורף.
סבבה, אבל כמה שנים אחרי הדבר, תקשיבו, אנחנו לא יכולים לארח בקיץ, כי
50 מעלות
בצל. אז אוקיי, בסדר, נעביר את זה לחורף. הכל זה כל כך היה, כל כך מושחת, והם שיקרו לאורך כל הדרך.
הכל לא כמו שהיה, זה גם הקטע, הכל מאוד שונה. זאת אומרת שיש מדינות אחרות, דיברנו פה, אתה יודע, 78 ארגנטינה, והזיות שהיו, ואיטליה בשנות ה-30, שהכל היה ככה, אבל אלה היו מדינות ואירוחים, בוא נגיד, בין די לגיטימיים ללגיטימיים מאוד, כי המדינות האלה הן קשורות לעולם הזה. פה, אקלים וויז, כדורגל וויז, תרבות וויז, אתה יודע, אפילו איך שהקהל המערבי ברובו, אתה יודע, שהוא מגיע ולשתות וחגיגות וכן, וגם סקס אפיל, וכל הדברים האלה ששם מן הסתם הכל יצטרך להיות או מוצנע או מוכבה בתוך אצטדיונים ומלונות. זה פשוט הזוי זה קרה, בגלל זה מאוד גם מעניין לחשוב מה יקרה להם. אני כן מסכים פה עם דסקל שאין לשפוט את קטר כמו יוון וגם לא כמו ברצלונה, כי האינטרס פה שונה לגמרי, מה שהם עושים להשיג פה שונה.
מה קרה להם?
אולי הם אפילו לא יכולים להיקשה למעשה.
בדיוק, מה קרה להם? הם השתלטו על הכדורגל העולמי. הם השתלטו על הכדורגל העולמי. תסתכל על האנשים הכי חזקים היום, הם קטרים בכדורגל העולמי. והם בפה, הכוכב הגדול הבא, הוא בידי קטר. הוא חוזה, כן, כלוב מזהב, אבל הוא בידי קטר.
אתה יודע אבל מה השאלה? האם אחרי המונדיאל, אם לא ירד להם מזה?
לא. למה שירד להם? כי זה משרת אותם
לא, אבל זה שרת אותם נגיד עד המונדיאל.
לא, אבל זה משרת אותם עדיין, כי עוד פעם, שוב, יש קשר איראן, קטר, מתחזק מאוד.
כשהוא גמר עם עיריית ירושלים, הוא עזב.
כן, אבל גיידמק לא, קודם כל לא היה לו את הכסף של קטר,
והוא גם לא הגיע לזה.
והוא גם לא היה מתוחכם כמו הקטר, אני אגיד את זה ככה. הקטרים, הם יכולים, שוב, הם יכולים לשלוט בנרטיב, בצורה בלתי רגילה. כי אם אני כותב קטר, והדבר הראשון שעולה זה פריס סן ז'רמן, אז זה לא עולה לי קטר, climate change, קטר איראן, קטר רשה.
קטר
זה מעולה מבחינתם. וכמובן, הם כתוב קטר, ומיד אחרי זה דיוויד בקאם, כי הוא חתם על חוזה של 270 ומשהו מיליון, אז זה שווה להם הרבה מאוד כסף. בגלל השואה, אני רוצה לחזור.
רציתי שתספר לנו באמת על האולימפיאדה, כן, ומה שהיה בגרמניה, כי זה מאוד מעניין, דיברת איתנו ככה, הרי אנחנו נכנסנו לכל הפרק הזה, בכללי אני נכנסתי לכל העניין הזה של כלכלת מונדיאל, בטח זה מאוד כלכלי לעשות מונדיאל, ואתם באים ואומרים, לא, אנחנו לא באים לעשות פה כסף, אנחנו באים לעשות פה שמות, אנחנו באים לעשות פה ספינים, ולהכתיב את הנרטיב, סבבה. מה היה שם בגרמניה הנאצית? ספר לנו בבקשה.
אני לא הייתי שם.
לא, אבל אתה יודע הרבה כאילו היית שם, ממש.
תודה לסבא וסבתא. 1936, קודם כל היטלר לא רצה לארח את האולימפיאדה, כי הוא ממש הרגיש בחילה.
כי הוא ידע שהם ירוץ, באיזה צבע הם יהיו.
גם, אבל גם כאילו אנשים זרים, שחורים, צהובים, מסתובבים
אחוות עמים.
אחוות עמים, מסתובבים בברלין הנאצית, זה עשה לו רע. ודרך אגב, לפני האולימפיאדה הם מזיזים, היטלר ממנה יחידה מיוחדת שאמורה למחוק או להזיז את כל השלטים שאומרים אסור ליהודים לקשבת כאן, אסור ליהודים להיכנס לכאן וכו'.
כי הוא ידע שמשהו עושה זה מסריח.
מי?
הוא ידע.
הוא ידע. הוא ידע שהשואה זה לא...
לא, לא, סבבה.
וגבלס, שר הפרופגנדה, עוד כמה טייטלים שהיה לו שם, מלך הדרקונים, הנערף, הוא מגיע להיטלר ואומר לו, תקשיב, אנחנו יכולים לצאת אחלה באולימפיאדה הזאת. אנחנו יכולים לנצל אותה לטובתנו. כי אז יגיעו לפה, וגרמניה הייתה גרמניה אחרי סנקציות, אחרי מלחמת העולם הראשונה, כל העולם ראה את החדשות מגרמניה, על אנשים שהולכים עם חולצות חומות ברחובות, וזה לא נעים להיות בגרמניה. אז הוא אומר, לא, לא, בוא נראה להם שהשד לא כזה נורא. אוקיי? ואז הם נותנים את השאר. אפרופו, השד לא נורא. אבל, אז היטלר משתכנע.
כן.
אחד מהדברים שגבלס אומר לו, תקשיב, זה לא רק שאנחנו יכולים כאילו לצייר תמונה יפה שלנו, אנחנו יכולים לנצל את זה כדי להתחזק. ובזמן האולימפיאדה מתרחש בעצם מסע רכש עצום של הגרמנים, מתחת לרדאר, כולם דיברו על האולימפיאדה בברלין, והם רוכשים מתכת. מתכת שאיתה... הם בונים את הפנצרים ואת את הכלי נשק שלהם.
מתחמשים בקיצור. כן,
כן. מתחמשים בזמן האולימפיאדה, כשאף אחד לא אכפת לו ממה שקורה.
זה לא הדוגמה היחידה גם.
אגב,
נכון?
כשאמרו על זה, אבל הגרמנים, והם, תראו מה הם עושים ליהודים, אז אנשי הוועד האולימפי אמרו, תקשיבו, אנחנו לא מתערבים, במה שקורה בין הגרמנים ליהודים. זה, הם אמרו את זה.
אנחנו לא בפוליטיקה.
כן, אנחנו לא בפוליטיקה, אנחנו לא מתערבים בזה. זה משהו פנימי, זה משהו פנימי, ואנחנו עזבו. אז הוועד האולימפי enables, מה שנקרא, מאפשר לגרמניה הנאצית של היטלר להתעצם בזמן האולימפיאדה. ומן הסתם גם עוזר להם לעשות pretty nazi face, כן. אוקיי, בסדר, הם לא כאלה נוראים. תראו, הנה, ג'סי אוון זכה. מי בכלל, כן. מה? זה סבבה.
כן.
דרך אגב, אז אתה אומר שזה בעצם לא העניין הכלכלי, הכספי, האירועי הספורט האלה, אבל בדקתי, אני חושב שאני יכול להפתיע אתכם מה כן הופך אולימפיאדה או טורניר כזה גדול למוצלח כלכלית.
יש אפשרות כזאת?
כן.
אם אתה נגיד בא אולי עם מלא אצטדיונים מראש, אז ברור שלא תצטרך להשקיע.
זה כמובן התשתית כמו ארצות הברית 1984, שם בלוס אנג'לס. אבל בעיקר זה הטיים זון, אוקיי? אם אתה, נגיד סתם, מונדיאל רואים בעיקר באירופה, לא רואים בארצות הברית.
הכל זה רייטינג?
אם אתה בטיים זון נכון, אוקיי? אז אתה יכול למכור הרבה פרסומות והרבה חסויות, תחשבי שהאולימפיאדה הייתה באמצע הלילה, עבור האירופאים, או עבור האמריקאים, כן? אז
נגיד באוסטרליה עכשיו.
קשה למכור זה.
צריך גם להבדיל, יש רווח של פיפה והוועד האולימפי, שזה כמעט תמיד, הם כמעט תמיד ירוויחו, לא משנה איפה האולימפיאדה.
הם מגיעים,
כן, הם מגיעים, מוצצים את האדם והולכים.
משאירים אותך עם אצטדיונים ריקים.
שוב, מעט מאוד מדינות באמת הרוויחו מזה, וכשאנחנו מסתכלים על מי הרוויח, אז אנחנו מסתכלים על נגיד סאול, קוריאה, בדיוק יוצאת מהשלטון הצבאי, מעריכים את העולם, פתאום התדמית שלהם משתנה. גם יפן, לא בטוקיו הזאת, בטוקיו הקודמת.
כן.
אחד מהסיבות, למשל, לתקומה של סוני ולתקומה של הטכנולוגיה היפנית, זה שיראו את הטכנולוגיה היפנית במשחקים האולימפיים. ואז הם קיבלו גם את היוקרה של המשחקים האולימפיים. הם לא היו חיקוי יפני. הם לא היו משהו מהמזרח. הם עירכו את האולימפיאדה. אז כן, מאוד קשה לחמת את הרווח למדינה, אבל המדינות הספציפיות שהן מרוויחות, הן מדינות באמת שיוצאות מעולם דיקטטורי, לא דיקטטורות.
או שהן לא צריכות להשקיע המון.
או שלא צריכות להשקיע המון. שאגב, זה, שוב, זה מאוד משתנה, אבל המדינות שהרוויחו לטווח הארוך, הן באמת המדינות שהיו צריכות לחזק את עצמן כדמוקרטיות, ככוח עולה בכלכלה. בייג'ינג, 2008, האולימפיאדה, כולם אמרו, בוא נה, סין, הם נפתחים עכשיו לעולם, יהיה פנטסטי וזה. לא, הם פשוט ניצלו את האירוח העולמי הזה, כדי לשפר את התדמית שלהם, וללכת להכניס אנשים למתקני כליה ומחנות ריכוז.
כן.
האולימפיאדה יכולה לתת לך הרבה דברים, מה שאתה עושה איתם תלוי בכמה אתה נאצי, נגיד את זה ככה.
זהו, זה שאלה.
בחן את עצמך.
זה כמו כוח וכמו כסף וכמו כל דבר, זה שאלה שלא כמה יש לך, אלא מה אתה עושה איתו ואם אתה יודע לנצל את זה לטובה.
כן, ובדומה לסוגיית הבעלות פה שאלינו קודם, זה גם תלוי מאוד באינטרס שלך, כאילו אתה יכול לשפוט את זה לפי כסף, אבל אתה יכול לשפוט את זה גם לפי מה אתה רוצה.
דברים נוספים שאתה רוצה להשיג.
כן, כן.
יפה מאוד. טוב, אז אני, אז כאילו כן, קצת יצאתי עכשיו מהמחשבה הזאת שזה חתיכת נזק כלכלי, אז השאלה באמת,
לא,
האם
ישראל... לא, כלכלי זה נזק, השאלה כן, אם אבל, הדברים, אבל אם זה יפצה על זה.
אני הנה... חושב, אבל אנחנו כי... אומרים שזה נזק, אני לא בטוח שבקטר יש עכשיו אנשים שאומרים, תשמע, איזה בור זה בשביל...
אני יוצא מזה.
אתה יודע מי אומר, המאגרים שמתים, והם אומרים, וואו, אני בבור.
כן, ליטרלי בבור, כן. לא, למדנו המון, אז ממש תודה. וחוץ מזה, כן, אני מניחה שנתחיל לחשוב על מה, איך ישראל יכולה להרוויח. לא ניצלנו מספיק את האירוויזיון.
אנחנו נרוויח מלא להריח, לדעתי, הכי טוב שאפשר, לא?
תודה רבה, אוריאל דאסקל. תודה רבה גם אורן יוסיפוביץ', שאתה ככה איתנו. אנחנו, מה שנקרא, ממשיכים לפרק הבא.
כן, בסדרה.
עוד על מונדיאל.
אני פה, לאן אני אלך?
יאללה. ביי ביי.
ביי ביי.